עלינו להשתדל להגביר את פתיחת המעיין ממקורה של תורה. ולרומם את לחלוכית הלימוד של ההגדה ומהלך הרעיון של סתרי תורה וגניזי ירד השם התאורה. כשהמעיין נפתח, וממקור נשמת נשמתה של תורה הולכים הרעיונות ומתברכים ומתרבים, על ידי עסק בתורה לשמה במובנה רחב, המלא והחי, שהיא מתמלאת בו בעסק קבוע בדרך טהרה, חוכמה, גבורה וענווה, ברזי תורה, שאז אין לכוח החידוש בה טיפין טיפין, כי אם נעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, אז כל מצווה וכל הלכה, כל דיוק וכל דקדוק, מוצאים מהם את המשך מקורם הרוחני הנחמד והנעים. וכל מה שהדקדוקים מתרבים, מתרבים בסיסים למכוני רעיונות נשגבים, מחיים ומשיבים נפש, וממילא לוקח לו כוח הזהירות את חילו ממקור הנשמה העליונה, ממקור נחל הדנים, ואור גיל, שמחת עדן עליון. רוגז הכעסנות והקפדנות היבשה, הנלווה עם אימוץ הקביעות של דייקנות המעשית, צר אז מן הנפש. מידת הדין מתמזגת באור נעים של חצד ושל תפארת, והגבורות נמתקות באור מקור בינה ודעת עליון. כן, אז הרעיון הכללי, שכבר אני חושב עמדנו עליו הפעם הקודמת, הוא פשוט, ככל שלומדים יותר אמונה, אז גם הגישה והאטמוספירה, התחושה הכללית המרחפת מעל לימודי התורה, נעשית פחות יבשת לשד, והאופי שנגזר כתוצאה מהלמדנות הקפדנית מצד עצמה, שיש לה את הנזקים שלה, כמו כל דבר מועיל, ופה בד בבד עם האופי הנוקדני, הדקדקני, הלמדני, אז גם תכונות של רוגז, כעסנות, קפדנות יבשה. הולך ושר מהאטמוספירה הכללית, ומתוך כך גם כן הדקדוקים, דקדוקי המעשים, דקדוקי המחשבות, הם לא מעצבנים, כי האידיאל הוא ברור, האטמוספירה האידיאליסטית ברורה, ובמסגרת זאת אז הכניסה לפיתוחים, לדיוקים דקים, היא רק מרחיבה את הנפש, כי היא מהווה בסיס לרעיוניות עוד יותר עשירה, עוד יותר מגוונת. והבסיס התרבותי שיוצר איזה מצע להתנגדות תרבותית, ליצירת תרבות שהיא יכולה בקלות לבטל, להניף יד על מערכת, המערכת הדתית, כיוון שזה ברור לכל לב שזה דבר לא נעים, זה דבר מאיים, דבר מכביד על החיים. הדבר הזה נעשה פחות נגיש, וממילא הולכת ומתרפאת המחלה משורשה. המחשבות ההולכות ומתגברות, הולכות ומשתלבות על ידי פגישת גלי אורה של עצמיותה ומקור חייה של הנשמה הישראלית ונשמת האדם בכללה, ושל הגוונים המורבים של האורות הנשגבות על ידי כוחם של דברי תורה, המתקפלים על ידי כך בהשפעתם בערך מרובה, ההולך ומתגבר. רכב אש וסוסי אש, אינון עטוון דאורייתא. כן, זה דבר מאוד מעניין, אבל איך נגיד, הסגנון של הכתיבה פה של הרב במאמר הזה הוא קצת מיוחד ממאמרים אחרים ומכל המאמרים שלו. זה שההגות של הרב היא מבוססת על הנסתר, זה דבר של כל בר בי רב יודע. אבל זה שהרב יכול להיות שפה ושם הוא משתמש במילים שנמצאים שם בנסתר, אבל להשתמש בציטוטים מהזוהר, פה הרב מרבה לעשות במאמר. כמעט, אני חושב שרוב הציטוטים פה הם מהזוהר, במקום שהוא מצטט. אז אני מפריד שאני אומר רוב, אבל ודאי הרבה. מה שזה לא כל כך מקובל במקומות אחרים בכתביו, הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, בלי ציטוטים הוא אומר רעיונות בלשונו, אבל להגיד, הנה, זה המשמעות של המשפט הקבלי שנמצא ככה בזוהר, זה לא נמצא, לא מצוי בכתביו. ופה אולי הוא, איך אומרים, נאה דורש, נאה מקיים. הוא נותן לנו מין דוגמה, אולי קצת חריפה, למה שאפשר לעשות. כי הרעיונות, מבחינת הרעיונות, זה לא רעיונות שהם מוזרים, הרעיונות במאמר, הם לא רעיונות מוזרים מהרעיונות שהוא כותב בכל כתביו. זה אותה נורמה. כל פנים, בסדר, כל מאמר יכול להיות בו איזה חידוש, אבל סך הכל, את המסכת, את השיטה, אז אפשר להכיר לא רק ממאמר הזה, אפשר להיות, עיקר הרעיונות שנמצאים פה במאמר, מי שבקיא בכתבי הרב מכיר אותם ממקומות אחרים, באותה מידה. אבל המטבעות הלשוניות הן מיוחדות. אז פה, לא יודע, זאת אומרת, סתם אני מערער בכל רם, מה פשר התופעה הזאת. אולי זה, כן, מאחר שזה הנקודה שהוא חותר אליה, עוד פעם, אני לא חושב שהוא רוצה להגיד לו, תמיד תיקחו משפטים מהזוהר, תביאו אותם ותסבירו אותם בצורה פופולרית, כמו שהוא עושה פה. אבל הוא נותן דוגמה למה אפשר לעשות. תוך כדי דיבור, מיני ווי, נאה דורש, נאה מקיים, אד הוק. אז הנה ככן. המחשבות הולכות ומתגברות, הולכות ומשתלבות על ידי פגישת גלי אורה של עצמיות ומקור חיה של הנשמה הישראלית ונשמת האדם בכללה, ושל הגוונים המרובים של האורות הנשגבות על ידי כוחם של דברי תורה. אז המחשבות האלה מתקפלים על ידי השתלבותם במקום הנשמה הישראלית ונשמת האדם בכללה, והמחשבות ההולכות ומתגברות ומשתלבות עם הגוונים המרובים של האורות הנשגבים על ידי כוחם של דברי תורה, הם מתקפלים על ידי המפגש הזה בהשפעתם בערך מרובה, ההולך ומתגבר. עוד פעם, יש מחשבות של האנשים, של התלמידי חכמים, של הלומדים, והם הולכים ומתגברים. מתגברים במכפלה פי ארבע. ממה הם מגיעים למכפלת כוח מרובה? הם מגיעים למכפלת כוח מרובה כתוצאה מזה שהמחשבות הן הולכות ומשתלבות. מה זה מחשבות שהולכות ומשתלבות? זה מושג שהוא נמצא הרבה, זאת אומרת כמה פעמים, בכמה מקומות בכתבי הרב. שילוב המחשבות. שילוב המחשבות פירושו כליית המחשבות אלה באלה. ייתכן ואנחנו לא כל כך, הנושא שתכף נדבר עליו הוא לא כל כך מוכר לנו או מוחש לנו מחיי היומיום. מכל מקום, הרב טוען שבצורה טבעית כל מחשבה הולכת ונשלבת, כלומר נשזרת, כלומר הופכת להיות מסכת עם עוד מחשבות. בצורה טבעית, עולם הרוח הוא בנוי בצורה כזאת שאין מחשבות סוליפסיות, כלומר בלבדיות, יחידניות. אני בכל זאת אנסה להמחיש לכם. למרות שאנחנו מיסיון, תחושותינו הפנימיות לא כל כך מודעים לזה. אבל אני אנסה להמחיש לכם ממה שקורה אצל כל אחד מאיתנו. אם למשל אנחנו נצטרך דין, לתת דין וחשבון לעצמנו, או אולי לזולתנו, אם מישהו לפתע יגיד לנו, תסביר לי, מה זה יראת שמיים? בכך שאנחנו נצטרך להסביר, זאת אומרת, אנחנו צריכים להסביר כמה דברים שלכאורה הם לא תשובה קצרה. מי ששואל אותנו אם זה יראת שמיים, אפשר להגיד הקישור הכולל והפנימי למעלה. זו תשובה מצוינת, מדויקת, בול. העניין הוא שהשומע שהוא לא מורגל והוא לא יודע מתוך מה מדבר, הסיכויים המרביים שהוא לא הבין בדיוק על מה, לא הבין מה זה התשובה הזאת. מה זה למעלה? מה זה פנימי? מה זה כולל? אז רגע, כשאני מסביר לעצמי מה זה יראת שמיים, אז זה תלוי בהבנתי את המושג פנימי, ותלוי במושג הבנת כולל. וגם המילה פנימי, זה תלוי באולי הסברה רחבה שאני צריך להגיד. תראה, פנימי, יש הרבה פירושים למילה פנימי. וכשאני מתכוון פה למילה פנימי, אני מתכוון לאחד מהם. משמעותו כזה ולא כזה. וכן הלאה. אני מתכוון לומר, מה שאני מנסה להמחיש לכם בדוגמה, שאני לא יודע אם כל כך משהו, שכל מילה אתה מבין אותה בעזרת המון מילים אחרות, ותבדוק טוב, בסוף יסתבר שכל מילה תלויה בכל המילים. אבל למילים זה לא רק מילים, זה הבנות, זה מחשבות. יוצא, אתה לא סגור על מחשבה ובצורה טבעית, איך נגיד, שוב משל שהרב משתמש, זה משל של הרב, הוא אומר, אותו בלילה של יסודות כימיים, אתם יודעים, בעולם הכימיה, אז אתה... תרכובות זה דבר מאוד, מאוד מצוי. שים שני חומרים ביחד, מתחילה להיות אינטראקציה ביניהם, מתחילה להיות איזה פעולה ביניהם. כי החומרים מתרכבים, מתמזגים זה בזה, פועלים זה על זה, זו תופעה מאוד ידועה. יש קצת חומרים כאלה, כבר לא זוכר איך קוראים להם, אבל אלה שהם לא פועלים אחד לשני. לא ממהרים להיות נפעלים, אבל בעולם הכימי זה מאוד ידוע, הכל פועל על הכל. אומר, התופעה הזאת, משל, זה לעומת זה עשה אלוקים, כמו שזה בעולם הכימי, גם בעולם הרוחני. קשה לך מאוד לשים מחשבה שלא יוצרת איזו תסיסה ואינטראקציה עם מחשבה אחרת. הכל פועל על הכל, הכל משפיע על הכל, הכל שופך אור על הכל, או צל על הכל. בעולם הרוחני זה גם לא מעודד הדברים שאני אומר, כי הם גם סיבה לבוקה ומבוקה ומבולקה המאוד מצויה בעולם הרוחני, כי מספיק שאתה לא מבין טוב מושג אחד, אז לא שאתה לא מבין טוב מושג אחד, אתה לא מבין טוב מושג אחד, אתה לא מבין קיצור, אתה לא מבין טוב. וזה מסוכן, כי עד שאתה חושב שכל המושגים יסבירו את המושג הזה, זה גם יכול להיות להפך. אתה רק מעוות בתפיסה של דבר אחד, יש מין תכונה כזאת ליישר את הכל על פי זה, וזה בא בצורה אינסטינקטיבית מהירה, והכל מתאבט בהתאם. וזה מה שיוצר את תמונת העולם האמונית, המעוותת, המצויה על פי רוב, במוחותיהם ובנפשותיהם, של רוב האנשים הקוראים לעצמם המאמינים. כי מספיק חוסר הבנה, זה לא דבר כל כך פשוט להבין. בטח בדברים מוכנים, צריך להבין זה הרבה שכל והרבה מיומנות. אז הרבה יותר קל לטעות. הרבה יותר קל לא להבין, על כן רוב האנשים זה מה שהם עושים. אבל הם גם לא מבינים שהם לא מבינים, וזה המצב העוד יותר קשה. ומכל מקום, כזהו עולם הרוח. עולם הרוח הוא משולב. יש שילובים של רעיונות. באמת, כשבאים לחולל מהפכה רוחנית, צריך לעשות מהפכה טוטלית. מושג אחד משתנה, הכל צריך להשתנות, בהתאם. נחזור לעצם המשפטים פה. המחשבות ההולכות ומתגברות במצב של לימוד אמונה. באמת, לימוד אמונה זה מקביל ללימודי יראת השם הטהורה, או ניסוח פחות מצוי, זה הדרך לטהר את יראת השם. זה לעשות את יראת השם שאומנם תהיה טהורה, ובזאת היא תעמוד לעד. כי במקום שיראת השם איננה טהורה, היא לא עומדת לעד, ורצוי שלא תעמוד לעד. כי... שלוש נקודות. על כל פנים, המחשבות הולכות ומתגברות. לומדים אמונה. זה מגביר את המחשבות. אדם מתחיל להיות יותר יודע מה הוא חושב, ומה נקראת מחשבה. רובנו לא יודעים שאנחנו חושבים בכלל. או גם שחושבים, אז אנחנו חושבים שאנחנו חושבים. אבל זה, אגיד לכם מה הכוונתי. אתם רואים, מה שאנחנו קוראים פה, זה נקרא מחשבות. זה גם נקרא שילוב מחשבות. זה שיטה. זה הגות. נו, עכשיו, כל אחד מאיתנו מוזמן להגיד מה הגותך על המציאות. אתם חשים את מה שאני חש, לו היו אומרים לי דבר כזה. מן הסתם, אתם חשים כמוני, בלנקו בראש, נכון? מה אתה חושב? לא, לא יודע. ננסה לחשוב מה צריך להגיד. מה כתוב? אבל אין לנו מחשבות. אנחנו רק טייפ ריקורדרים. זאת אומרת, קולטים. שמעתי בשיעור כך, אז אני מנסה לחשוב. אבל זה חלש. הרב הוא לא כזה. ואנשים גדולים הם לא כאלה. הם חושבים. חושבים ויודעים מה הם חושבים. המחשבות שלהם זה לא מחשבות כאלה שאתה שלא תחשוב אותן. אלא קמה מחשבה, והנה היא הולכת ונשזרת, ועוד מחשבה. והדברים משתלבים, והנה יש שיטה. והנה יש הרצאה, והנה יש מאמר. נחמת ישראל. זה נובע מהפנמה, או הבשלה, הבקרה פנימית של עולם הרוח. לשם הדברים צריכים לקרות, זה מה שצריך לקרות. אז זה מה שהוא מתאר פה. המחשבות ההולכות ומתגברות, והן הולכות ומשתלבות. מבינים? זה קשור מה שדיברנו בפעם הקודמת, אם אני זוכר טוב. נעשה כמעיין המתגבר, כנהר שאינו פוסק. מעיין המתגבר זה לא מלא 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 ציטוטים, ובזה הוא נחשב תלמיד חכם. כי זה ודאי שתלמיד חכם גם יודע לצטט. אבל הוא נובע. זה כמו, עוד פעם, כמו הרב, הוא לא... הוא מדבר את עצמו. ועצמו זה כל התורה כולה, כי עצמו זה מתאים לכל הציטוטים שבעולם. ודאי. לא עצמו, מה שזה נותן את הערך, זה לא בגלל שהוא חש את זה. כי רוב בני אדם מוטב שישמרו את מה שהם חשים לעצמם, אז הציבור לא צריך לסבול מהמציאות המסכנה הזאת. אבל אנשים כבדי משקל, כדאי לשמוע מה הם חשים. כי התחושות שלהם זה המחשבות היותר תאומיות. זה התורה בעצמה. זה המעיין. זה הנהר. והנה הדברים זורמים, והנה הדברים נובעים, והנה הדברים מתגברים, והנה הדברים משתלבים. על ידי מה הם משתלבים? על ידי מה הם מתגברים? על ידי פגישת גלי אורה של עצמיותה ומקור חייה של הנשמה הישראלית ונשמת האדם בכללה. לימודי האמונה באמת? טוב, אז לפני רגע נתתי הגדרה, הצעה להבנה מה זה לימודי האמונה. לימודים שגורמים לך לטהר את יראת שמיים. עכשיו אני אתן לכם הגדרה אחרת. מה זה לימודי האמונה? לימודי האמונה זה הלימודים שחופרים את האפיק בפני התחושה הנשמתית, הכלל ישראלית, בואו נגיד בהתחלה הישראלית, כלומר הכלל ישראלית, כלומר, או בד בבד עם זה, עם נשמת העולם, עם נשמת האנושות. אלה הם לימודי האמונה. הם אלה שחופרים את האפיק בפני התחושות היותר מהותיות של אופי החיים מצד עצמו. והנה, כתוצאה מלומדי אמונה על כל מדרגותיה, הולכים ומפנימים יותר ויותר, אז הולכות המחשבות ומשתלבות על ידי גלי אורה. כי יש מין אינטראקציה בין, כי בסיכומו של דבר, כן, אפילו הספרות האמונית, ספרות שהיא כולה נוצרה על ידי אנשים כאלה, כמו החבר'ה האלה של הרב. אנשים בסדר גודל כזה ומעלה. אז אנשים כאלה, זה אנשים ששם הם חיים, בנשמת העולם, בכנסת ישראל, בנשמת כנסת ישראל. ומה שהם מבטאים, לא בכדי אנחנו, אתם רואים, אנחנו בני תמותה רגילים, יבחושים קטנים, יושבים פה, אבל שומעים דברים כאלה, ונפשנו יוצאת בדברו. כי אנחנו מרגישים, זה נפלא, זה קדוש, זה עמוק, זה... למה? איך אנחנו יודעים? מאיפה האינדיקציה שלנו? לפעמים קוראים את המשפטים וכל שני מבינים מה הוא אומר. אולי הוא מבלבל את המוח? לא. כי יש לנו אינסטינקט נשמתי שאומר, זה מה שאנחנו מחפשים. כי באמת, מישהו נאמן לנקודה הנשמתית, זה מי שעם ישראל בקונטקסט של דורי דורות, בסיכומו של דבר יקבל אותו, ישמר אותו, יתייחס אליו בירת שמיים, לרבות על ידי חכמים. ולפעמים יש עוד לפני שכלל עם ישראל קיבל אותו, יש נפשות נמשכות. מהנקודה שהם חשים, שזו הנקודה הכי רצינית, הכי עמוקה, הכי אמיתית שבישיותם, האינסטינקט אומר. והאדם הישר צריך להאמין בחייו, עשה לך הרב, הוא מרגיש שזה הרב. בכל מקום, זה סוד העניין נעוץ בהתאמה אל הנשמה, באמת. התאמה אל הנשמה, נשמת האומה, וכל אחד מעם ישראל, למרות שהוא יכול להיות לא הרבה מבחינת מה שהוא בפועל, אבל לא יומן כי יסופר, אבל אפילו אנחנו יש לנו נשמות. ואפילו אנחנו, איכשהו בצורה עמומה, המציאות הנשמתית פועלת עלינו. במה? למשל, בנקודה שאני מצביע פה עכשיו. בלי שבדיוק מבינים, אבל נמשכים. ורוצים להבין. וזה קודם להבנה. או יש מין הבחנה אינטואיטיבית שפה זה הנכון. כן? וזה קורה כתוצאה, עוד פעם, כותבי האמונה הם אחר כך שלומדים את המחשבות האלה, לומדים את התורות האלה, זה פועל על הנפש שוב פעם, זה חופר את האפיק בפני אינטנסיביות של קשר. כי הולך האדם, ולא רק חש, אלא גם הולך ומבין, בתקווה, כי לימודי האמונה הם אמורים לא לרגש אותנו, למרות שלפעמים הם הרבה עושים את זה, והרב אומר שזה אחד מהסיבות שאנשים לא מבינים באמונה שום דבר. כי הם כל כך מתלהבים עד שהם לא מבינים שום דבר. לא צריך להתלהב, צריך להבין. ומתוך שמבינים, אז אחר כך יהיו הדברים האלה בתוך לבביך, ולא רק על לבביך. זה נכון. אבל מכל מקום זה קורה. זאת אומרת, אמורים להבין, על ידי שמבינים, אז לא רק חשים ולא רק מתלהבים, אלא הולכים ונבנים. ובאמת מתקרבים אל הדברים כמעה כמעה, יותר ויותר. המבנה הנפשי הולך ומתיישר, ההכשר הרוחני הולך ומתפתח. ולך תדע, יום בהיר אחד, לא יעמוד אדם בפני נשמתו, יגיד, זהו, ויתחיל לדבר כמו הטיפוסים האלה מהחברה הגבוהה הזאת, הכותבים את הספרים האלה, שהם אנשים שיודעים מה נשמתם אומרת להם, בוודאות. אולי בבהירות יותר גדולה ממה שאנשים כמותנו יודעים להגיד מה אני חושב. אז זה מה שקורה, מתגבר, הולך ומשתלב על ידי פגישת גלי אורה של עצמיותה ומקור חייה של הנשמה הישראלית. אבל זה לא רק עצמיותה ומקור חייה של הנשמה הישראלית, ההגות האמונית, אלא זה עצמיותה ומקור חייה של לשמת האדם בכללה. כי באמת, באמת באמת זה אותו דבר. כי כנסת ישראל זה נשמת העולם. שלא לדבר על זה שנשמת האדם, שלא לדבר על זה שנשמת האומה הישראלית. אבל בעומק העניין, זה הכל אותו דבר. והנה הולך האדם וטובל בים הזה, במעיין שמתגלה שהוא נהר, שמתגלה שהוא ים גדול של נשמת העולם, של נשמת העולם, נשמת האדם, נשמת ישראל, נשמת התורה. קוצ'ה בריחו, כל מילים נרדפות. והנה המשפט הבא, ושל הגוונים המרובים של האורות הנשגבים, יש עוד המון גוונים, המון צבעים, המון התפרטויות. גוונים זה התפרטויות של הכלל הגדול, זה תמיד המילה גוונים. ניואנסים, פריזמה של האור, זה גוון. אז האור זה השלמות, הנשמה, האידיאל, ויש המון וריאציות, המון גוונים. בעולם הרוח, עולם האמונה, הוא עשיר. לכל הפחות, כמו שדיברנו פעם הקודמת, לכל הפחות כמו העולם הביולוגי, לכל הפחות כמו העולם הממשי. זה לעומת זה עשה אלוקים, כל דבר שיש, לעומת זה יש בעולם הרוח. תבינו כמה עולם הרוח מורכב, עשיר, רב תופעות, ידועות ולא ידועות. והנה הולכת הנשמה, הולכת האישיות, וטובלת, ונמצאת בים האדיר הזה. וזה עושה לה טוב. המחשבות הולכות ומתגברות, הולכות ומשתלבות על ידי פגישת גלי האורה של עצמיותה, מקור חייה של הנשמה הישראלית, נשמת אדם בכלל, והפגישה של גלי האורה של הגוונים המרובים של האורות הנשגבים, כל זאת על ידי כוחם של דברי תורה. מה זה דברי תורה? לימודי האמונה. דברי תורה הם מקשרים אותך עם נשמת ישראל, נשמת האדם, עם הגוונים של האורות העליונים, כלומר של האידיאלים, של המגמות, הערכים האלוהים הגבוהים, ויוצר את הנשמה עשירה. עשירה, חזקה. וכל הממדים האלה מתחפלים, קבלים מכפלת כוח. מתחפלים על ידי כך בהשפעתם בערך מרובה. יש פה ארבע אלמנטים. יש פה את האדם הלומד, יש פה את נשמת ישראל, יש פה את נשמת האדם, ויש פה את נשמת העולם. ארבע. כי האדם ומה שנובע מתוך נפשו, האדם כפי שהוא הולך ומשתלב ממה שנובע מנפש האומה, האדם ומה שנובע מנפש האדם, האנושות, האדם ומה שנובע מנפש העולם. שיר מרובה, וזה הולך ומתגבר, וזה הולך ומשתלב, הולך ומתחפל, וזה שופך אור על זה, וזה שופך אור על זה, וזה איכויות על גבי איכויות, וכל זה מכוח דברי תורה. דברי תורה באמת. דברי תורה ברוח התורה. מה זה דברי תורה? רכב אש וסוסי אש, אינון אטוון דאורייתא. איפה לקוח רכב אש וסוסי אש? סליחה? אליהו, נכון? בפרידה בין אלישע ואליהו, אז הנה, בסוערה, רכב אש וסוסי אש, ועולה בסוערה השמיימה, עלה. אבל זה כתוב, והנה הם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, והם מפרידים ביניהם. והנה חז"ל אומרים לנו פה אתם רואים את המקור, שמה זה רכב אש וסוסי אש? כנראה הם דורשים את זה מצד הקשר הלוך ודבר. הדיבורים בעצמם, שהם הולכים ודבר, מה מדבר אליהו עם אלישע? מדברים מה שאליהו ואלישע מדברים. והדיבורים של אליהו ואלישע זה בעצמו הרכב אש סוסי אש, בין אטוון דאורייתא, הם אותיות התורה. אותיות התורה... אותיות התורה. זה מושג בפני עצמו, אותיות התורה. אבל אפשר להגיד את זה קצר, ואפשר להגיד את זה קצר באופן אחר. ואפשר להגיד את זה ארוך. מן הסתם הכי טוב היה להגיד את זה ארוך, רק אני קצת מתקשה. אז אני אעשה להגיד לכם קצר, נסתפק בזה. מה אנחנו מבינים בדברים האלה? בלאו הכי. כל כמה שנעריך, אז העריכות הכי גדולה שנבין שאנחנו לא מבינים. אם נבין שאנחנו לא מבינים, אז אנחנו מבינים. אז נגיד קצר, אטוון דאורייתא זה אידיאלי התורה. יסודות התורה. טיפלה קצת ארוך, רמז למה שאפשר להעריך. בטח חלק מכם לכל הפחות, אולי הלוואי כולכם, אז זוכרים את הפסקה שם על מלאה ינשמה אותיות, מלאות אור חיים, שם בארץ ישראל פסקה זין, באות. ושם כשלומדים את הפסקה המאוד קשה הזאת, אז נוהגים להסביר שהאותיות האלה הם האטומים של הנשמה. יש אטומים של הנשמה, ויש אטומים של המצווה, של התורה. כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, הדברים הולכים ומזדבגים. עם קיום המצווה, אטומי הנשמה מזדבגים עם אטומי אותיות המצווה, שהן גדולות מאותיות ה... טוב, מעין טרמינולוגיה כזאת הרב עוסק שם. אני חש, אני מקווה שאני לא מזייף, שיש קשר בין הדברים, בין אותיות אטוון דאורייתא פה, אותיות התורה פה, ובין האותיות שם. העיקר אותיות זה שייך ליסודות התורה. אמונה זה גם כן יסודות התורה. כי באמת, העיקר של התורה זה האמונה. כל התורה כולה היא, איך נגיד, פרטים, אבל רוחי אשר עליך הוא דבריי אשר שמתי בפיך. זה מן הסתם מה שהלוך ודבר אליהו. מה יש כבר לאליהו לדבר? הוא בטח מדבר את מה שאליהו יודע לדבר. וזה אש, וזה סוסי אש, זה מדהיר את האליהו הזה, שאליהו הזה, אולי גם את זה אתם זוכרים, יש פסקה כזאת, אליהו, מלאך הברית, הוא אור הטבע הישראלי ענקי. ככה מגדיר אותו באורות. תכונה העצמית, ענקייה, של עם ישראל זה מה שמוגדר המלאך, הברית. והאיש פה הופך להיות מלאך. הדמות ההיסטורית היא מזוהה לחלוטין עם האידאה הנשמתית של עם ישראל. הנה, הוא שמיימי. דיבוריו הם המציאות השמיימי. המציאות השמיימי, מה זה שמיים? שמיים זה הנשמה. בגימטריה יש כאלה שאומרים. שמיים, הנשמה. דומני שזה הולך. על כל פנים, ודאי, המציאות הנשמתית זה המציאות השמיימית. והנה הוא מתאחד עם המציאות הנשמתית, בדהרה שמיימית, אש. אש זה מה שמתרגם את המציאות הפיזית למציאות דקה מאבדת את הפיזית. אז היא תמיד נמשלת לדקה בחומרים, או הממירה את המציאות הגסה למציאות רוחנית. התמרת המציאות החומרית למציאות רוחנית היא תמיד נקראת אש. רכב אש, סוסי אש. אותיות התורה, הדבקות, הקשר ביסודות התורה, זה מה שמזהה את האדם עם עצם התורה, עצם התורה, עצם נשמת העולם, נשמת האדם, נשמת ישראל, נשמת הפרט. והכל זה רוח. רוחי אשר עליך. אש, זהו. נעלם מעינה. ייתכן שאלה מהרכב סוסי אש, זה בעצמו, אטוון דאורייתא, זה בעצמו אולי זה רכב מרובע, עם ארבע גלגלים, שהם נשמת הפרט, נשמת הכלל, נשמת האדם, נשמת העולם, והכל דוהר, הכל משתלב, הכל מערכת אחת, והכל עולה בשערה השמיים. טוב, כל מה שאמרתי, נא להכניס סוגריים, הצעת פרשנות. לא חותם, אני לא מבין בדברים האלה. אז מתיילדים ומתבררים שמות ותארים. ניבים ואמרים חדשים, שירים חדשים, דרושים מקוריים, על פי מהלך המחשבה התמידית, ההולכת ומחדשת את כוחה בכל עת ובכל שעה. תוך ספירה כזאת, פנימית, נשמתית, מעיין המתגבר, נער שאינו פוסק, מתיילדים, מתבררים, שמות ותארים, תובנות, מגמות, אידיאלים, זה שמות ותארים, ניבים, אמרים חדשים, הנה, עוד פעם, המחשש הזה לקרוא את כתבי הרב, זה מה שמתיילד כתוצאה מזה. שפה חדשה, הגות חדשה, מקוריות, יצירתיות, כל מה שאתה רוצה, הכל יש פה. ולדברים כאלה הרב מתכוון שיבצעו. שירים חדשים. דרושים מקוריים. אבל כמובן הכל, אני אומר, ברמה של הרב, לא שכל אחד הוא משורר, אז זה מן הסתם הוא עונה פה למה שהרב קוק בישר שיבואו. כל מיני... אבל משורים כאלה, שוב, משורים כמו החבר'ה של הרב, שקום לנו איזה רבי יהודה לוי, שקום לנו איזה דוד מלך אחד. שוב אני אומר, לא, עוד בתקופתו של עמוס, אז הוא לועג להם, הוא אומר, כדוד חשבו להם כלי שיר. כל שיקור שהוא תופס את הגיטרה שלו, אז הוא גם כן חצי דוד בעיני עצמו. תן לו עוד לשתות קצת, והוא יהיה דוד לחלוטין. אז לא על זה מדובר. אבל שיקומו ענקי עולם, והם שוררים, משורי קודש. שזה דבר אחד עם הוגי קודש, ויוצרים, ומחדשים, אומנים, קדושים, כאלה. לא פחות מהרמה הזאת. וזה מחשבה תמידית, כי... כנהר שאינו פוסק. כי זה לא פוזה שבן אדם מאמין את עצמו, או זה לא טריפ שאדם מכניס את עצמו, אלא זה מעמד חייו, זה פשוט טבעיותו. הוא לא מתאמץ על זה, לא משתדל לזה. זה פשוט הוא. צריך להגיע, האדם הגדול באמת, זה אדם שאין בו כלום חוץ מאשר כנות מוחלטת. ומתוך כך, זה תמידי אצלו. זה מחשבה תמידית, על פי מהלך המחשבה התמידית ההולכת ומחדשת את כוחם בכל עת ובכל שעה. זה תמידי, זה רגיל, וכל הזמן יצירתי. ושוב, אי אפשר להבין, אם לא שאנחנו רואים בעיניים את הפנומן המדהים הזה ששמו הרב, אז אי אפשר להבין עד כמה הרב מדבר פה בדיוק על דבר מסוים. דברים כאלה יכול להיות במציאות. וכשנפגש איזה כוח צדדי של מחשבה הבאה מנחות, בין שהיא באה עם מהלך טבע הרעיון עצמו, ובין שהיא באה מתוך מהלך חיי הזמן ופרסומם, מיד היא מזדקחת ליסודותיה מתוך הלך הגדול היסודי, החום והאור של המחשבה הנשמתית הכבירה, ההולך ומתגבר, והוא מגדל את הנפש על ידי זוהרת בירורו, ותוסף את ההכרה בין האור ובין החושך. השיג ההולך ונדחה, והטוב, המדבק במקורו ומזדווג עם אותם חלקי הרעיונות שהם נעים להתחבר להם, עושים פירות ומולדים דברים חדשים לקדושה ולגבורה, לטהרה ולתפארת. במעמד הזה הנשמתי, מה קורה על דעות, על שיטות, על זרמים, על מבנים תרבותיים, לוחמים, זאת אומרת, אנטי, מתנגדים, רעים, לא נכונים, באים ממקורות לא מתאימים להלוך הנפש הזאת, שזו נפש העולם. הנה, הרב מתאר פה איך מתנהלת מלחמת הדעות והאמונות, איך, מה קורה בהתנגשות, מה קורה בקרב. מסתבר שאין קרב. כי הכל בבת אחת, עוד לפני שמישהו מבין מה קרה, הכל נבלע בצורה טבעית, כל מה שבא מן החוץ נבלע בפנים, ומתברר מיד מה מתאים, מה בדיוק לא מתאים ולמה, וממילא הוא מוגדר בדיוק בצורה מאוד ברורה במקום הטעות שבו, וממילא מאבד את כוחו, כמו שדיברנו בעבר פה בפסקה. אתה רק מבליט את נקודת הטוב שברע, לא נשאר ברע אלא רע, ורע בלי שום ניצוץ של טוב, הוא כבר לא רע, הוא פשוט לא קיים. אין לו שום כוח. וממילא אין כבר צורך להתמודד איתו. עיקר ההתמודדות נגמרה. אז השיג הולך ונדחה. נדחה מאליו. לא צריך להתעסק בו. והטוב המדבק במקורו ומזדווג עם אותם חלקי הרעיונו, אז הטוב יכול להעשיר, יכול ליצור את האור עם עוד פריזמה. שובר את האור ויש לו עוד הרבה ניצוצות, גוונים. אספקטים שלפני כן, לפני ההתנגשות עם משהו מבחוץ, לא הובחן. עכשיו, עד רבה, עוד יותר טוב ממה שהיה לפני כן. בקיצור, לא יכול להיות באמת משהו מתנגד למחשבה בגובה הזה, כי הכל כלול בה. זו מחשבה כללית. על כן, לא יכול להיות באמת משהו שמפריע לה. ומה שנראה כמפריע, זה רק משעשע. זה רק יתברר כמועיל עוד יותר. אז כשנפגש איזה כוח צדדי של מחשבה הבאה מן החוץ, אני חושב שעדיף שיהיה כתוב פה, וכשנפגש עם איזה כוח צדדי, או שיהיה כתוב, וכשישנה פגישה, וכשפוגש אולי, זה היה הכי טוב, וכשפוגש איזה כוח צדדי, של מחשבה, מה זה כוח צדדי? כלומר, מחשבה באה מן החוץ, לא נובעת מפנימיותו, לכאורה לא נובעת מהגותו האוטונומית, פתאום הוא מקבל את זה מבחוץ. איך? אין שבאה עם מהלך טבע הרעיון עצמו. זאת אומרת, לפעמים בן אדם חושב, זה בעצמו מוביל אותו לדברים שהוא לא חש אותם. זה לא נובע מעצמו, אלא זה נגזר לוגית. אם כך, אויש, מסקנה שלא חשבתי עליה. רעיון חדש. ובין שהיא באה מתוך מהלך חיי הזמן ופרסומה. לפעמים פתאום העולם החדש או הזמנים המודרניים, וכל זמן הוא תמיד מודרני לעומת התקופה הקודמת. זמן חדש, עולם חדש, מבנים נפשיים חדשים, תופעות, נורמות, מחשבות, ופתאום צצים דברים לא סערו מבותינו. ולפעמים יש גם שיטות חדשות, גישות חדשות, אופקים חדשים, שזה בא מתוך מהלך חיי הזמן ופרסומה. אז המחשבה כזאת שבאה מן החוץ, לא משנה איזה חוץ ואיך, מיד היא מזדככת ליסודותיה. מיד, זה נעשה לא מתוך מאמץ ומחשבה רבה, זה כמו אוכל. מה נעשה עכשיו עם כל יסודות המזון המרכיבים פה את האוכל החדש שאנחנו לא עושים? איך נטפל בסידן? ומה נעשה עם החלבונים? ומה נעשה עם הדברים שהם פשוט פסולת? יש לנו מחשבות כאלה? לא. אוכלים והכל קורה אוטומטית. בצורה הכי מדויקת. כאשר הגוף הוא בריא. אז זה גם מה שקורה בעולם הרוח. אין מאמץ. זה ממילא. זה מאוד מורגש, שוב, אצל הרב. הרב מורגש כמה הוא שמח, למשל, עם דוקטור זיידל. הוא כותב לו שהוא מאוד שמח שהוא מעורר אותו, הוא שואל אותו כל מיני שאלות. אנחנו צריכים לנשק את הידיים של דוקטור זיידל. אם אולי דוקטור זיידל, לא היינו מקבלים את כל האגרות לדוקטור זיידל. אבל הרב ידע את זה. אז הוא היה כבר כותב לנו. לא היה כותב לנו. לא היה מי ששאל אותו, לא היה עונה. עכשיו אני אגיד משהו פרובוקטיבי. הרב לא היה חושב על זה. שאל אותו במקום שלו תשובה, איגרת פייטת, צדיקה לנושאים, ים, הולך ומתברר, ככה. וזה ברור שזה, הרב לא חושב פעמיים, והוא פשוט נכתב לו. אבל אני אומר עוד פעם, אם הוא לא היה נשאל, דבר שטויות, אבל אני אגיד אותם. אז הרב לא היה יודע את מה שהוא אמר. כי הוא כוונן, אז הים הפנימי שלו מתכוונן. והדברים מתבררים. לרב עצמו. זה ברור מאליו אצלו שם בפנים. אבל זה ברור בלא מאמץ, אבל לא בצורה קונקרטית. אז זה מה שצריך לקרוא. אז זה גם המילים פה, מיד היא מזדככת. לא מתאמץ, מתפתל, ניסוח כזה, לא טעיתי, אני מנסח פעם נוספת. אין לרב מחיקות בכלל. מיד היא מזדכך ליסודותיה, הכל שיטתי, לפעמים שיטתי יותר, לפעמים שיטתי פחות, אבל לגבינו זה ודאי הופך להיות מסגרת כזאת שאנחנו נוכל לגלות שם שיטתיות לאינסוף. מיד מזדכך ליסודותיה מתוך הלח הגדול היסודי, לח החיים הנשמתי, של מי שהוא חי בספירה הנשמתי. יש חום ואור, עוצמת חיים. זה לא רק עניין אקדמי, אינטלקטואלי. אדם חי, אז הוא מגיב אינסטינקטיבית לתופעות חיות. וככה גם בעולם הרוח. החום, האור של המחשבה הנשמתית הכבירה. כי לימודי האמונה הם מעוררים באיכות הגבוהה שלהם את המחשבה הנשמתית הכבירה. ההולך ומתגבר. מי הולך ומתגבר? הלך הגדול היסודי, החום והאור של המחשבה הנשמתית הכבירה, הוא הולך ומתגבר. עוד יותר חיוני, זאת אומרת, מתוך התנגשות עם החוץ, עם קושיות, עם התקפות, עם שיטות חולקות, או כל מה שעולם החיצוני יכול לחשוב שעושה. זה רק מגביר את האור ואת החום של המחשבה הפנימית. והוא מגדל את הנפש על ידי זוהרת בירורו. הנה, יש פה את הזוהר. כבר אמרנו בהזדמנויות, זוהר זה האור כפי שהוא לא לבן, אלא הוא לבן ולפעמים יש לו פריזמה צמודה לאור. זה נקרא זוהר. זאת אומרת, לא הפריזמה בלי האור, אבל האור שיש לו גם את שבעת הגוונים צמודים אליו. האור הלבן אני מתכוון. לפעמים יש דבר כזה, פה אני לא רואה עכשיו, אני מקווה שאתם יודעים על מה אני מדבר. אז הגוונים אמרנו מקודם, גווני האור זה הפרטים. אני יודע, כל גוון מגווני הקשת, מקשת האור שהם נשברים שם במנסרה, בפריזמה, אז כל צבע בפני עצמו הוא צבע אולי אחר כך, או גווני הצבע, פרטים ופרטי פרטים. אבל כולם ביחד צמודים למקור, יש בזה משהו, איך נגיד, זה מאיר כמו אור ויותר יפה מאור. כי האור, מרוב שהוא יפה, אנחנו לא רואים את הגוונים שבו, הוא לבן. אבל כשהוא נשבר, אז כשהוא, בסדר, הגוונים, גווני הקשת הם מקסימים, הם יותר יפים מאור לבן. אבל הם לא מהירים כמו האור. אבל הזוהר יש בו את שני הצדדים. הוא אור והוא קשת. וזה הרווח פה, אתם רואים? החום והאור של המחנה הנשמתית הולך ומתגבר ומתגדל את הנפש על ידי זוהרת בירורו. הדברים מתבררים, זה כמו שאמרתי מקודם. הרב יודע את הכל, רק הבעיה היא שהוא, איך נגיד, שוב, ביטויים לא נכונים אני אומר, אבל הוא לא יודע שהוא יודע. עד שזה לא מתפרט אצלו, אז זה לא מתפרט אצלו. זה לא רק בעולם לא מתפרט. אצלו זה לא מתפרט. והעיקר בעולם זה לא מתפרט. וזה בטוח. והנה, עכשיו זה התפרט. אז זה מזהיר, זה מתברר. ויש פה את זוהר בירור. ותוספת ההכרה בין האור ובין החושך. אבל יש דברים, והם נדחים לחלוטין, נשיגים. כי מדברים כשטויות, פטפוטי סרק, כמו שהרב כותב איזשהו מקום, הנזרים מהלה על מגדל עדר. נזרים, שטויות, אין להם שום משקל. לא נכון, יש להם משקל. גם הם טובים. למה הם טובים? הם טובים כמו חושך. והחושך, מתוק הוא החושך לעיניים, כי על ידו האור הוא מתוק. אם אין חושך, האור לא מתוק. אז הנה, אפילו הרע גמור, גם הוא מתמחזר. יש לו תפקיד. כי על ידו, יש לנו המבדיל מחושך לאור. אז יוצא שטוב שיש חושך. יוצא שאין שום רע. אפילו הרע גמור שאין בו כלום, טוב מאוד שיש. גם לו יש תפקיד. ובזו הוכרע הרע באופן טוטלי. השיג ההולך ונדחה, והטוב המדבק במקורו ומזדווג עם אותם חלקי הרעיונות שהם נעים להתחבר להם, ועושים פירות ומולידים דברים חדשים לקדושה, לגבורה, לטהרה, לתפארת. על ידי מלוא הרעיון של התגברות המחשבות הכלליות, זה האט ונדאורייטה, המחשבות הכלליות, זה שורשי התורה, זה לימודי האמונה. קודם הגדרנו אותם שני הגדרות. הדרך לתאר את יראת השם, הדרך לחפור את האפיק בפני הנשמה, הגדרה השלישית, המחשבות הכלליות. התגברות המחשבות הכלליות שהן מופיעות ועולות על גבי הדברים המעשיים. כמובן, כל הדברים המעשיים הם קשורים עם נשמותיהם, עם הרעיונות, ההלכה, עם כל פרטי פרטיה, שעד רבה קרואה להתרחב ולהידקדק עוד יותר, אבל היא לא מחוללת את הקפידה ואת הרגזנות, ואת המתח הנפשי ואת הדחייה שמובילה לפיצוץ. להפך, כי הכל מתאים עם אותו נועם עליון של מעשה ידינו שכוננה עלינו, עם טעמי מצוות המקובלים על הדעת, הולך ונוצר מקצוע שלם של טעמי מצוות, הסברה אידיאולוגית, רעיונית, שעושה את המצוות טעימות לנו, מתאים לנו, נעים לנו. יש בהם היגיון, יש בהם מוסר, יש בהם יסודות חיזוק הלאום, חיזוק הפרט, מכל הערכים כולם. אפשר למצוא הלוך רוח במערכות המעשיות, המצוותיות. הוא הולך ונוצר מקצוע חדש בתורה, דרישת טעמי מצוות. וכל המון הרעיונות הגדולים היכולים, עד להיות מזדווגים להם בגודל ערך יושרם ושורשיות אמיתתם. יחד עם טעמי המצוות, יחד עם הרעיונות הענקיים של כללות מגמות התורה, מגמות הנשמה, מגמות האדם, מגמות היש, המון רעיונות נוצרים כל הזמן. והולך ומזדווג להם. מזדווג זה דומה למשתלב, שדיברנו מקודם. מזדווג להם בגודל ערך יושרם. יש את המגמות הכלליות, והכל הכל מתלכד עם המגמות הכלליות. אז האידיאלים היותר רדיקליים, יותר ארוכים, יותר חובקי זרועות עולם, הם פתאום מתגלים שכל דבר קשור אליהם. אז יוצא שהדברים הפעוטים של החיים, רעיונות נורמטיביים, הם הופכים להיות דברים גדולים וחשובים ומשמעותיים ואידיאליים, ומילא המוטיבציה לחיות אותם, לדקדק בהם, להתנהל על ידם, הולכת ומתגברת. הולכים מתזדווגים להם בגודל ערך יושרם ושורשיות אמיתתם. האמת, החובקת, זרועות עולם, הכללית, המוחלטת, היא זאת שכל הפרטים שלה מוארים ממנה, והם חלק מהאמת הזאת. ובזאת מתייצב החוק לא כמחזה שלד עצמות, שזה כל מה שנשאר מכל האופי של התורה כתוצאה מההתרחקות מנשמת התורה, מלימודי האמונה, מלימודי האגדה. אז שהוא עצמו, זה אולי מערכת, אבל שלד עצמות שמטיל אימה, שאין כוח החיים ניכר בהם לעין הרואה, כי אם כתבנית, זה לא המצב, אלא מוחשת התרבות העברית, התורנית, כתבנית גבייה מכותבה כתפארת אדם, בעלי איברים וגידים, עצמות, קרומי בשר עדין, ועוד צח ואדום. ובתוכם שורה נפש, רוח ונשמה מוקפת בהערה חיה, המתרוממת באורך חידתה, וכל ההסתרגות של החוקיות הולכת ומתגלית גם כן באופן נעים וענוג, המוביל מנוחה ואהבה ללב מחזיקה בחיים עמו. טוב, בגדול, בוודאי שהבנו את המשפט הזה. זה דבר חי, הוא מורכב מהמון המון רבדים, ולא רק רובד אחד, שלד, מערכת סגורה חזק בינה לבין עצמה, אבל זה שלד ותו לא. דבר חי, זה בטח שיש שלד, חשוב מאוד שלד, אבל יש חי דברים חשובים עוד יותר ממנו. שיהיה פה נשמה, זה חשוב יותר, ושיהיה הכל, זה הכי חשוב. אז יש אור, ויש גידים, ויש בשר, ויש שלד, ויש רוח, ויש נשמה, ויש הכל. וזה המצב האידיאלי של התורה. ואז כמובן גם מאוהבים בשלט, והוא לא עושה לנו רמז למלאך המוות. הכל נעים, המוביל מנוחה ואהבה ללב מחזיקיו החיים עמו. כי חיים הם למוצאיהם, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה, כי הם חיינו באורך ימינו, ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו, ועל כל דורות ארץ ישראל לבדיך. זה מצב נורמלי. ואם זה לא המצב שלנו, סימן שאנחנו במצב לא נורמלי. אז שוב יתגלה כוח חודו והדרו ולח רענותו של החוק. ואז יסתבר, מה הכי חשוב לנו בחיים? החוק. בוא נחזור למשפט הראשון. החוק, זהו. זה מהות נשמתה של כנסת ישראל. וכל אותם הבנים שהם קרועים ומפורדים בנפשותם, ישובו לאהבת התורה, לאהבת חוקי השם ומצוותיו באמת ובאמונה. ואז תחל האומה להיבנות בניין שלם. זה נקרא בניין שלם של האומה. לא רק הבניין הפלסטי, הבניין החיצוני, הטכני, החומרי, של אור, גידים, בשר, אור קרם אליהם מלמעלה, ורוח אין בהם. לא. אז תהיה בניין האומה, בניין שלם, עונו שמיים כי עשה השם, הריאו תחתיות ארץ, פיצרו ערים רינה, יער בכל אצבו, כי גאל השם יעקב וישראל יתפאר, גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. טוב. הסתיים פרק הנספח הראשון. למאמר נחמת ישראל. מאמר נוסף. פרק חדש. עניין חדש. ושוב, זה כאילו כתוב נספחות. איזה... מעניין לעניין, נזכרתי באיזה עניין, כביכול אומר לנו הרב, והוא נזכר בעוד איזה עניין. אני עושה את הקדמה הזאת כדי לפתור את עצמי מהצורך להסביר מה זה קשור לנושא. אז בגדול אני אומר, אם קשור טוב, ואם לא קשור גם טוב. כל פנים, לא יודע מה קשור. כי דברים נפלאים. נחמת ישראל דבר נפלא. שני דברים נפלאים יחד, עוד יותר. פילי פלאים. עוד דבר שלישי, פילי פילי פלאים. זהו, זה הקשר. הבטלנות, השעמום והריחוק מהעולם החי, לא רק נקרא את זה אני חושב היום. נקרא את זה מהתחלה עד הסוף כדי שנדע על מה מדובר, פעם הבאה אז נלמד את זה. בעזרת השם, בשנה הבאה. הבטלנות, השעמום והריחוק מהעולם החי והמעשי, מצד עומק שיקוע עיונו של האדם בעניינים מוכנים, בענייני קדושה, אמונה ויראה, אינם באים כי מצד הטיפול הארעי שלו בעניינים האלה. מצד המחשבות שאינן גמורות, והן מסובכות גם כן בנפש החושב עצמו, אשר על כן הוא מתירה, מפני כל רוח קל שלא יהדפנו. הוא מוכרח הוא להתכנס כחומת בקליפתו, חומת זה כנראה צו בקליפתו, ולהישמר מכל רוח חי ופועל שבעולם החברתי, והוא דומה, לחלישות העובר שלא קלו לו חודשיו, שמוכרח הוא להיות סגור ומוקף שלא תזיקהו רוח חיצון מן הצד. אמנם עלינו לדעת שהלידה מוכרחת להיות בבריתה, ואותה חולשה עוברית שהיא מזדווגת לילוד וגדול, מפני שלא קיבל לתוכו את אותם החומרים המזינים המגדלים ומחזקים את עבריו ועצמיו ומרחיבים גם כן את כוחותיו הנפשיים, הרי הוא חולה ואומלל, שאנו חייבים לרפותו להשיב לו את כוחו. את הלידה הגיעה לישראל. באו בנים עד משבר, הקבר נפתח בדמים מרובים, דמים תאורים ודמים טמאים יחדיו עוברים ושוטפים. עלינו להחיש עזרה לכנסת ישראל היושבת על המשבר, וכמו הרע תקריב ללדת. תחיל תזעק בחבליה. זה פסוק. אני צריך לצטט את זה, לציין את המקור. הראש צריך לצאת ראשונה, על פי הלידה הנורמלית. מי שיצא רוב ראשו, מי שיצא פחדתו, פדחתו, הרי הוא כילוד. מי שתתחיל המחשבה הישראלית ממקורה הטהור, ממקור מכורתה ולידתה, מהמקור ששתפה ממנו ההוראה של הנביאים לעולם, מהמקום שבדרך כמוס וגנוז הגדילה חוכמת ישראל המקורית האלוהית למעשיה בתקופות רחוקות וקרובות, מי שתתחיל ארץ חמדה לחדש כנשר את נעוריה ביחוסה הרוחני העליון, בקירה את כבודה ומעלתה, הנה יולד גוי פעם אחת, ויוכל ארץ ביום אחד. אין אוויר ארץ ישראל מסוגל להיות מחכים דווקא בחוכמה הקטנה של פלפולים ודרושים נמוכים. דברים כאלה הם למטה ממעלתה המיוחדת של ארץ האורה, המלאה חמדת אלוקים חיים וחמדת ישראל. רבי זיירא התענה הרבה כי איך ידי לשתקח מיני גמרא בבלה דלא להתרדה. כי אין זה מגמתה ותכליתה האחרונה של חוכמת ארץ ישראל לגדולת האורה של הטוב היתרוני שבתורת ארץ ישראל. ודווקא מפני שלאותה הרוממות הגדולה והרחבה שאוויר ארץ ישראל ראוי מוכשר אליה, כשנשכיל להשתמש בקדושתו כראוי לו, לא השתדלנו לעלות. למרות מה שנמצאו בנו מוכשרים וראויים לכך, על כן נחלשנו. מאור נפשנו אומם, בכוח החיים שבנו מדלדל. מתוך כך באים כוחות מזיקים זרים, מלכוכים מארץ העמים מצד מקולקלים שבהם, ונושאים ראש ומלעיבים ומתעתעים, שופכים כמים דמים נקיים בחרבות צוותותיהם, גורמים אפלה בעולם, מטמטמים את הלבבות ומשפילים את קרן ישראל עד לארץ. לעומת זה, אנו נפטרים בהנחה או בביטול של בטלנות וקהות לב. תחת אשר עלינו להופיע בדגל ניסה ונשגב, באור תורת חיים, בהרחבה גדולה של תורת אמת לשמה, המאירה את כל הלבבות, המסירה את כל המכשולים, המשיבה את כל הנפשות הגומות לתחייה וצהלה. היכולה לענות לכסילים כאיוולתם, להניס את כל הצללים ולמלא את העולמים בסמים מריח שדה אשר ברכו השם, אשר גם גויים מרחק יראו ויתמעו, ויצא לנו שם בגויים ביופיינו כימי עולם. ובנינו הנידחים והעבודים ישובו לנו בדמעות על לחייהם והתרפקו על אהבתנו, אהבת עולמים ואהבת קודש. הצרות הגדולות, חבלי מוות ומצוקי שאול אשר סבונו ויגיעו עד מרום קיצם, מתוכם עצמם ניקח תוספת כוח ואומץ לבב, בעת אשר מכל רוח אש אוכלה ומוקדי שאול פתוחים, לא יהיו לנו מורך ופחד. את צרי ליעקב וממנה יבשע, הגיע התור אשר מראש חזו נביאי האמת והצדק חוזי קודש עליונים, הגיע הזמן דהתפת חונטארי דחוכמתה, ואפילו רביאן דדרה יאוניאדין רדזין וחוכמתה אילה. דם נעיקר ונעשה חלב, דיני הגבורות המרות אשר פרצו כל גדר, השחיתו כל קודש, הסניעו כל קושת ודת, המה בעצמם יעזרו חי לנכשלים ולאנונים עוצמה ירבו. לאחוז בעץ החיים הלוך ועלו, מתחתית מצבו הדרום צמרתו, ולעלות עמנו מדי עלותינו את כל כושל בעמנו, את כל מוג לב ונפש נבוכה, וכולנו יחדיו נדליק אש קודש, להגיע אורות עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפיד יבער. זה לא פסוק מהפטרה? אני חושב, אז יצא לנו פיתקה מן שמיה, ראיתם? אם אני צודק. אמנם, בוודאי, לא נזניח את האורה והשמחה המצויה על ידי חידושי הלכה ופלפולים נעימים וחודדים, על ידי זוהר ברכי של דרושים יפים וערבים, ועל ידי כל הרחבתה של תורה, על ידי כל כישרון מצדי צדדים, איש איש כפי ברכתו. ועם חביבה לעדי ההברקה המשמחת של פלפולי תורה צדדיים, אף על פי שאינם עיקר ויסוד כלל, קל וחומר לעצם עומקה של הלכה, בקיאות וחריפות, בירור שיטות ולימון סוגיות. אבל אל עלינו לשכוח שכשיש עיקר, ישנם ענפים. וכשבלב נמצאת ומתמלאת ברומות קדושתה, האורה האלוהית הגדולה חובקת בגודלה את כל המטרה העליונה של כל עסק התורה והעבודה, את התוכנית המקורית הרוחנית של האות והקדושה, שיש בכללות ההלכה הברורה והמתבררת, אז גם כל החלקים האלה מאירים ושמחים. אז תלמידי חכמים נשים מכובדים ומקובלים על הבריות, ובחוט של חסד ההולך ונמשך עליהם יראתה מתגדלת. אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד נגד האיש העוסק ברזי עולם ודרושים אלוהים ומוסרים עליונים. אמנם מתי חשוב הוא העסק ברזי עולם, עסק של חוכמה והסתכלות נפש גדולה? כשהיא באה עם כל מכשיריה והרחבתה הלימודית והעיונית, המוסרית והמדעית. אין גדולת הרוח של ישראל מתגלה על ידי דרושי הקטנות של עסק קטנוני בספרים, אפילו יהיו ספרי מחקר וספרי קבלה. אם לא, כשיש עמהם כל אותו התואר והקביעות, אותו החשק והנועם הנדרש להסתכלות רחבה אלוהית, הבאה מתוך שמחה וגדולה של ענווה ושלוות הנפש, מתוך אורך מחשבה והדרת הדעה והרגשה הזקה והדינה, מתוך אהבת החיים ואהבת הבריאות, שאהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, אהבת תורה ועל כולן אהבת השם, היא המחיה אותן. ומסדר את הברוכה הגדול על כל חלקיהן. בתוך הדעה העליונה והרחבה, גם הדברים הנראים בודדים וקטנים, מתאחדים הם ומצטרפים, עולים ומתגדלים. ועל ידי הכוח הגדול והקדוש של אור החוכמה האלוהית ותארת המוסר האמיץ והאדיר, שמתרבה והולך בלב של תלמידי חכמים ומצוינים ביותר, מתמלא האוויר בכללו אורה ומתעלה ומתקדש. הרעיונות והשיחות, הכוונות והנטיות פושטים בו את כדרותם ואת עצבונם החילוני, ועולים ומתקדשים בגדולה ובקדושה. וממילא גם אותם בני תורה שלא הגיעו לערך זה שיהיו מחדשים מקוריים בעמקי הדעות ועליוניות הרעיונות, הנם גם כן מתעלים ומתזדקחים, מתמלאים גדולה וענווה, רגש טהרה וקדושת אמת, וביותר בארץ ישראל הם מתחילים להכיר את ערכם, ואשר הם שוהים במרכז האורה, במקום אוצר החיים, באור הישועה לישראל. באופנים כאלה הלבבות הולכים מתיישבים, הדעות מתרחבות, וכוח הביטוי מתבשר ומשתכלל. ההשפעה של תלמידי חכמים מתגדלת, והם מתחילים למלא תפקידם, להרבות שלום בעולם, באמת ובצדק, עד שהם נעשים מוכשרים להביע בדברים ברורים ואמיתיים את המחשבה הגדולה של הערך הגדול שיש לכנסת ישראל, החיה בארץ ישראל גם בהווה. בדברים שיש בהם רעננות, קדושה, או חיים מלאים, ואומץ אלוהי נצחי ואדיר. הדברים הולכים ונשמעים, הולכים ומתקבלים, וכנסת ישראל שבגולה מתנשאת בגאון ניחומים לעומת חשיבות הכוח המרכזי של החלק החי והנעלה שלה, היושב כבר על אדמת הקודש וחבלי אהבה, קדושה, קדושה וחיה, נכון. וחבלי אהבה, קדושה וחיה, הנם הולכים ונטועים, הולכים ומתחזקים, והעניינים הולכים ונשמעים גם מחוץ למחנה ישראל. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. כי מהעולם, וגם הממלכות האדירות שבעולם כולו, מתחילות להביט ברגשי כבוד חדשים וניסיים אל הממשלה הנדיבה והנחמדה, שעלתה בידה לעשות את הגדולה, שעלה בידה לעשות את הגדולה הזאת בקרב האנושיות. להראות לכל העולם כולו את החיזיון של תחיית ישראל על אדמת הקודש. והאמון הגדול של הכרת האהבה והתודה לממלכה הזאת הולך ומתרג ומתחזק, עד שנעשה לתכונה היסטורית עמוקה, ואותו העם קונה לו אוהב נאמן ונכבד בעולם. אוהב בעל כישרון גדול ואדיר, אוהב מוכתר בכתר שם טוב, בעטרת חטיבה אלוהית אדירה, והארת הפנים הולכת ומתרבה. כל מה שישראל השוכנה על אדמת הקודש בארץ אבות מגלה יותר את עודו וערכו הרוחני, שהוא קניינו וסגולתו מאז, כל מה שהעולם כולו מוסיף ומתענג על השפע הגדול של הטהרה האמונית וזוהר החוכמה האלוהית, על האור המזהיר של הרעיונות האלוהים הולכים ומתפשטים בעולם, על ידי מה ששיעור המידה הפנימית של ברכת התורה, שעל ידי האוויר הטהור והקדוש המחכים ומעדן, עולה על כל גדותיו, נעשה יותר יפה, יותר מכובד ויותר מפרה, הקשר הפנימי היחוסי שיש לו סימוכים של מורשת דורות והדרת קדומים נישאה שבין האומה הנושאת עליה את חותם החיים העליוניים, הרוחניים והיותר חשובים של ארץ הקודש, ובין אותה האומה שהשפעתה השלטונית ואור יושרתה הביאו את המעמד הרצוי הזה, אז אשר ניצנים חדשים מתראים ומתגלים, ניצנים של חדווה ושל גדולה, הנשמה הישראלית מתקשטת בצביונה ומתקשרת לאור הצפון איתה, לאור הצפון איתה, וקולות פעמי רגלי מבשר הולכים ונשמעים, מנעבו על הערים רגלי מבשר, מבשר טוב, משמיע ישועה. זה טעות פה. מנעבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב. אני לא רואה שום סיבה להשמיד את המילה משמיע שלום. זה פשוט טעות. מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון, מלאך אלוקיי. טוב, שבת שלום, לשנה טובה, תיכתבו, תיחתמו. כל הברכות לפרט, לכלל, לעם ישראל, לעולם. שנה טובה.